קודש הקודשים זה הליבה של בית המקדש, משם יוצאת ההשפעה לכל ישראל, לכל העולם כולו. כן, אם בית המקדש משול לקור אטומי, הקור האטומי, הליבה, המקום שבו נוצרת האנרגיה, זה מקום שצריך מאוד להיזהר בו. אם אתה עושה טעות אחת, אתה לוחץ על כפתור לא נכון, אתה יכול להביא אור לכל המדינה. אתה יכול לפוצץ את כל המדינה, כמו צ'רנוביל. צ'רנוביל שם, לא יודע מה היה בדיוק, אבל היא פוצץ כל הקור. זאת אומרת, התיכן זה קודש הקודשים, אדם צריך להיות מאוד זהיר בכל כיצד לנהוג שם. אז זה, אנחנו עוסקים עכשיו, אחרי מות עוסק בעניין של עבודת הכהן הגדול בבית המקדש ביום הכיפורים. זה רגע, זה זמן הכי, הכי חשוב בשנה, יום הכיפורים. המקום הכי חשוב בעולם, קודש הקודשים, האדם הקדוש ביותר, הכהן הגדול, כל הדברים האלה דורשים זהירות יתר. אבל זה מה שאומר כאן רש"י. הרי הבנים של אהרון, נדב ואביהו, מתו כתוצאה מזה שהם לא היו זהירים. הזהירות זה לא העניין להזיז יד לכאן, זה יד לשם. הבעיה היא מה בלב. מה, הרי, בעבודת בית המקדש זה לא רק עניין טכני, עניין של מחשבות, כוונות, כל הדברים האלה. זה לא דבר מילתא זוטרא תאי. כן? זה בא להזהיר, זה מה שהוא אומר. כשאתה בא להזהיר מישהו, ואתה מסביר לו גם מה התוצאות של כתוצאה מזה שלא נזהרו, אז זה עושה רושם הרבה יותר גדול מה שאתה בא להזהיר אותו. כן? כמו שהיום למשל, אתה בא להזהיר אדם ואומר, תשמע, אם לא תשמור דיאטה ולא תעשה כל יום ריצה, כמו שכאן כל אחד עושים ריצה וכל הדברים האלה, תשמע, אתה יכול לחטוף התקפת לב או משהו כזה. בסדר, כן או לא. אבל אתה אומר, בא הרופא, אתה זוכר את האור, אתה זוכר מה שקרה לו, אתה יודע למה? הוא לא רץ כל יום, לא עשה התעמלות כל יום, לא שמר דיאטה ולא זה. מה אתה אומר? בגלל זה, זה מה שקרה לו. אני אקבל מיד על עצמו, בלי נדר עליהם. זה מה שרסיו, מה פתאום התורה בא להזכיר לנו ביום הזה, יום הכיפורים, הטרגדיה המשפחתית של אהרון הכהן, אלא להזהיר אותנו. להזהיר, להמחיש לנו את התוצאות, מה התוצאות כשאדם הוא לא נוהג כראוי. זה הרעיון. ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא. למה אל יבוא? שלא ימות כדרך שמתו בניו. מה שראינו, ולא ימות, שאם בא הוא מת, אם הוא בא ולא בזמן ולא בתנאים המתאימים שהתורה קובעת מתי באים ואיך באים ואיזה תנאים, אז הוא יכול למות. זה מסוכן, כמו שאמרנו, כמו בחשמל, דווקא מתח גבוה הוא המסוכן ביותר. לכן צריך, כשנגשים למתח גבוה, מה צריך? זהירות יתר. זה מה שהוא אומר. כי בענן אראה, כי תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני. לפי שגילוי שכינתי שם, זהר שלא ירגיל לבוא, אלא בשביל באמת להיות מחיצתו של מלך, אתה צריך לפני זה להיות ראוי לכך, להתנהג בהתאם. וזה פשוטו, זה הפשוטו. לא רק זה כתוב שבא למלך, אז האדם צריך לבדוק אם המידות שלו בסדר, הלבוש שלו ראוי, אם הוא יכול לעמוד במחיצתו של מלך וכל הדברים האלה. מלך בשר ודם. מישהו פעם הלך לבקר את ביבי? לא. לא. אתה היית את זה? צריך לבוא. לבוא מסידה, נכון? הוא לא יכול לבוא עם גופייה. באת עם גופייה? אני זוכר בשעתו, בקדנציה הקודמת שלו, אחרי שנבחר, אז הזדמנו כמה רבנים, באיזה עניין כבר, אני יודע, אני אדבר איתו, משהו כזה. אז אני זוכר שאני, ביקשו שאני אבוא גם. אמרתי, וואי, 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 אני הולך לראש הממשלה, מה אני אעשה? קודם כל, לבשתי בגדים עולמים. לא באתי עם איזה סוודר כזה מקום משהו, משהו. עם חליפה, מקבעת, לא, כי אני לא רגיל ללכת במקבעת, אבל עם חליפה, ללכת כמו השבת, אתה הולך עם גוש מלך. קל וחום, ואחר כך אתה צריך לדעת גם מה לדבר, אתה לא יכול לפטפט, אתה צריך לחשוב טוב טוב, מה להגיד, איך להגיד, מה שאתה רוצה להגיד, אתה לא יכול, יש לך זמן מוגבל להגיד את התמצית הדברים, בצורה זה סיפור שלהם להיפגש עם המלך, כן, עם ראש הממשלה, קל וחומר, בן בנו, של בן בנו, של בן בנו, של קל וחומר, להיפגש עם מלך מלכי המלכים. אתה צריך, זה מה שהכהן הגדול, ביום הכיפורים, הוא נפגע. לא רק, הוא משפיע על כל עם ישראל. זה מה שהוא אומר, כי בענן נראה איזה מקום, שם יש גילוי שכינה, גילוי שכינה, צריך בהתאם, כן. אפשי גילוי שכינתי, שהמזהר שלא ירגיל לבוא, זה פשוטו. מדרשו לא יבוא כי אם בענן הקטורת ביום הכיפורים. ענן הקטורת, זה הקטורת בכלל, זו מדרגה מאוד גבוהה בעבודת בית המקדש, כל הנושא הקטורת. לכן אנחנו לפני התפילה אומרים פיתום הקטורת, אחרי התפילה אומרים פיתום הקטורת, כל זה. הרב קוק, שהוא מתייחס, מה זה כל העניין הזה של הקטורת, מדרגת העבודה של הקטורת, ברשותכם יש לנו כאן את עולת ראייה, אני אקרא, מה זה קטורת? זה מעניין אתכם מה זה קטורת? מישהו כאן מאשן או משהו? מעלה קטורת. מעלה קטורת. מה זה הקטורת? אז אומר כאן הרב קוק, בדף קוף למד ה' בעולת ראייה. אתה הוא השם אלוקינו שהקטירו אבותינו לפניך, את קטורת הסמים בזמן שבית המקדש היה קיים. תכונת הקטורת היא כל כך אצילית ורוחנית. הקטורת זה דבר אצילי, יש מדרגות. האצילות, מדרגת האצילות, כן, ורוחניות, זה הקטורת. קשורה בתוכן החיים הפנימיים. יש חיים חיצוניים, זה הגוף, הדברים האלה. קורבנות למשל, זה דבר חיצוני, קורבן שמקריבים. אבל הקטורת, הרי מקטירים את הקטורת, איפה מזבח הקטורת? הוא בקודש, בפנים פנים. ביום הכיפורים, קודש הקודשים, עוד יותר מדרגה. זאת אומרת, זה מדרגה אצילית, רוחנית מאוד. באותה מידה שההשפעה החיונית הולכת מהפנים אל החוץ. הקטורת יש מהחיצוניות לפנימיות, יש מהפנימיות לחיצוניות. אז הוא אומר, כמו ממחשבה למעשה, וממעשה למחשבה. אז מהפנימיות, מהצד המחשבתי, הרצוני, האלוקי כמובן, לחיצוניות, זה הקטורת, כן. מתוך חיי הנשמה לחיי הכלים. חיי הנשמה לחיים הרוחניים, הפנימיים, פנים פנימיים. והכלים זה הגוף, המעשים, הדברים האלה. אז הענה של הקטורת הולך מזה לזה. שם כל דבר צריך ברגישות. בכל מדרגות כולם, בערך של תוכן פנימי אצילי זה, אין הבדל של מדרגות. איך אומרים? אין עוד מלבדו. יש מדרגה כזאת, אני לא יודע אם פעם הייתם שם במדרגה הזאת, תעלו כאן בקומה לספרייה, עולים במדרגות. כמה שאדם במדרגה יותר נמוכה בחיים שלו, אז הוא במדרגה יותר קונטרסטית. זה לעומת זה. טוב ורע. וכל זה. כמה שאדם עולה במדרגה יותר גבוהה מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית, מבחינת הליכה בדרכה וכו', אז הוא במדרגה ששם הטוב והרע מתאחד. עושה שלום במרומיו. סולם שבאמת רגלן מוצבות ארצה בארציות, יש את הניגודים הזה, האלה של הטוב והרע, זה לעומת זה עשה אלוקים. אבל ראשו בשמיים, והשם ניצב עליו. ושם במדרגה הזאת הוא אומר, אין הבדל של מדרגות. הכל מתאחד שם. אלמא דייחודא, הכל מתאחד. אלמא דייחודא יש לעילא ולעילא במדרגות, וגם באלמא דייחודא. אין עוד מלבדו. שם זה מדרגת הקטורת. הכל קטורת הרי זה כל מיני סימנים שנוגדים אחד את השני. ביניהם חלבנה של... אבל שם אפילו הלא טוב נהפך לטוב. הכל...
בחיבור שלנו.
הכל מתחבר, כן. ולא של זמנים, ולא, כן, אין מדרגות, אין הבדל של מדרגות, ולא של זמנים, לא פועל על זה שום רושם, כל עניין של חורבן. בקטורת אין בכלל חורבן. ואין הבדל ביחס זה בין זמן שבית המקדש קיים לזמן החורבן. מכאן האמירה הזאת של חכמים, שיש סגולה באמירת הקטורת, גם עכשיו, שבית המקדש לא קיים, יש בזה סגולה בדבר הזה, במשפעה, כמו שאומרים. מפני שהתוכן הפנימי איננו יורד מגדולתו ואיננו מקבל שינויים. השינויים זה בעולם שלנו, אבל בתוכן הפנימי, הפנים-פנימי, שם אין שינויים. ואין שום הבדל ביחס של המדרגות אשר להדורות. שם הנצח. עד שאין חילוק בין הערך של יחס אלוקותו אלינו והיחס הזה לאבותינו. כי אנחנו אומרים, אתה הוא השם אלוקינו, לא אלוקי אבותינו. אלוקינו ואלוקי אבותינו זה אותו עניין. זה מדרגה כזאת שאברהם, יצחק ויעקב כאילו הם עכשיו כאן. ואותו אלוקים שהתגלה לאברהם, יצחק ויעקב, הוא האלוקים שלנו, בדיוק, מדרגה כזאת. בדרך כלל אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, כי הגילוי שהיה לאבותינו הוא שונה מהגילוי שלנו. אנחנו מדרגה יותר נמוכה מהאבות מבחינה הזאת. אבל יש מדרגה כזאת ששם הכל מתאחד. האלוקים הוא שלנו, של אבותינו ושלנו, זה אותו מדרגה. ואין צורך להזכיר כאן שתי בחינות בביטוי אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלא אתה הוא השם אלוקינו. הלא אתה מקדם השם אלוקי קדושים. ואלוקים מלכי מקדם, שהקטירו אבותינו לפניך הקטורת מזמן שבית המקדש היה קיים. אז זה עבודת הקטורת של הכהן הגדול. זה המדרגה. אנחנו היום רק לומדים את הדבר, האפקט, אומר, ולכן היה צריך מאוד להיזהר בעבודה הזאת, כן. העבודה הזאת היא כרוכה לא רק בעשייה, אלא גם בכוונות, וכל הדברים האלה שכאן הרב רומז עליהם. אנחנו במשניות, במועד קטן, התחלנו ללמוד מועד קטן בגלל חול המועד. אז בפרק שנקרא, כן, אמרנו שהכלל בחול המועד שיש מלאכות שמותר לעשות אותן ויש מלאכות שאסור לעשות אותן. המשנה כאן מפרטת מה מותר ומה אסור בחול המועד. כן, מי שהיה יינו בתוך הבור והרו אבל או אונס או שיתו פועלים, זולף וגומר וגף כדרכו. דברי רבי יוסי, רבי יהודה אומר, עושה לו לימודים בשביל שלא יחמיץ. אני רוצה להסביר. הינו בתוך הבור. איך מפיקים יין? ביקב, היקב המודרני זה גם בטח דומה באותו פרינציפ, אבל בשעתו איך היה? היה מקום שהיו דורכים את הענבים, זה משטח כזה, והיו דורכים, פשוטו כמשמעו, דורכים על הענבים, ברגליים, או באיזושהי צורה שהם, כן? אז הענבים נסחטים, והמיץ של הענבים היה נוזל לבור שהיה על יד המשטח הזה שבו היו דורכים עליו. על הבור הזה הוא מדבר. התאסף שם יין. היין שבתוך הבור הזה צריך להוציא אותו לתוך חביות, לתוך בקבוקים. הוא לא יכול להישאר. אם הוא יישאר שם בתוך הבור, הוא יחמיץ. הוא ילך לאיבוד. עכשיו, אדם שחט את הענבים, הבור הזה כבר, יש בו מיץ ענבים לכאורה, הוא מלא במיץ ענבים. שם, ופתאום קרה לו אונס, הוא אבל פתאום, הוא לא יכול לעבוד. או חלה, או הזמין פועלים לטפל בכל העניין הזה, ושל העברת המצווה, ולא באו. בוקר טוב, בוקר טוב, ברוך הבא. והם לא באו הפועלים, מסיבה זאת או מסיבה אחרת. מה הדין? בדיוק בכל המועד. אז הוא אומר, כן, מי שהיה לו יין בתוך הבור, שלתוכו יורד יין מן הגת, כלומר שכבר נדרכו ענביו קודם החג, ויצא יין מן הגת וירד לבור הזה, ויראו אבל או אונס, או שייתו פועלים שהזמין אותם ולא באו לעבודה. כן? אז, ואם הוא לא יטפל בזה, זה יחמיץ. ואם לא יוציא את היין מן הבור, עלול היין להחמיץ. זולף. מה זה זולף? זה שופך. הרי הוא שופך, הוא מוציא את היין מן הבור בכל המועד. אדם כזה, הוא מוציא את היין בכל המועד. וגומר את דריכת הענבים, נשארו עוד ענבים בגת, ונותן את כל היין לתוך חביות. וגף, זה פקק, לשים פקק. וסותם את החביות במגופות. מגופות זה פקקים. סוגר אותם. כדרכו בחול. זה דיבר רבי יוסי. בגמרא אמרו שבזיתים באה המשנה להשמיע רבותה, שאפילו בזיתים שהפסדה מרובה מכל מקום, סובר רבי יהודה, שאינו עושה בהם במועד כדרכו, ובענבים באה המשנתן להשמיע רבותה, שדעת רבי יוסי, שאפילו בענבים שהפסדה מאינו רב כל כך, מכל מקום הוא סובר שזולף וגומר כדרכו. לעומת זה רבי יהודה אומר, עושה לו לימודים. מה זה לימודים? נסרים של עץ. מכסה את הבור הזה בעצים, לשמור שלא יתקלקל. כלומר, שאינו מוציא את היין מן הבור, אלא נותן נסרים על פי הבור, מכסות את היין שבתוכו, בשביל שלא יחמיץ וגומר את דריכת הענבים, לאחר החג הוא גומר. והלכה היא כרבי יוסי.
אתה יודע,
הילדים יקחו
לו את הקרשים.
לגבעות. לגבעות.